נעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתן הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באונפן לשאלות אחים המאזינים 03-500-9393 03-500-9393 או לחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר ניתן לשלוח בשעה הראשונה ונתייחס אליהם בעזרת השם בנו נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לו הסכימו למלאכה, טכנאי פנחס בינדר, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה הנה מראש, ותימא זכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח הלכתי אנחנו אוחזים בדיני מוקצה, דיני בסיס לדבר האסור. דיברנו בתוכניות הקודמות כמה וכמה פרטים, וכעת נמשיך עוד עניינים חשובים בנושא של בסיס. דבר מוקצה של תלוי על דלת לא נותן לדלת דין בסיס, כי הדלת היא חשובה, היא משמשת את הבית, היא מתבטלת לבית ולא למוקצה. מושג של בסיס שהיתר מתבטל האיסור, דלת לא יכולה להתבטל לחפצים שעליה כי היא מבוטלת לבית. ומכיוון שלא ניתן לנער את המוקצה מהדלת, זה נקרא טלטול מן הצד, כי סוף סוף אתה מטלטל את המוקצה באמצעות הדלת, אבל אי אפשר לנער את המוקצה מהדלת. באמצעות הדלת, לכן מותר לפתוח ולסגור כרגיל את הדלת. כך מובן בבית יוסף בשם המורדכי, בסימן רשעין זין סעיף א', המשתבורה שם בסעיף קטן זין, הכפחים בוט י' א'. ולכן, חולצה עם כסף, שתלינו אותה ביום שישי על הדלת, יש בדלת מטלה, ודלינו את החולצה על המטלה שבדלת. הדלת לא הופכת להיות בסיס לחולצה, היא לא נאסרת, אפילו שידענו שהחולצה תשאר כאן בשבת, ומותר לפתוח ולסגור את הדלת כרגיל. אותו דבר אם יש פח אשפה שתלוי בדלת של הארון מטבח, הדלת לא נעשית בסיס לפח, מותר לפתוח אותה כמו כלי שבלחתו ליתר, כי הדלת מתבטלת כאמור לבית, פה במקרה הזה זה הארונות מטבח. הדלת שהארון מטבח מתבטלת לכל היחידה הזאת שזה בית, שמחובר לקרקע ולא למוקצה. קופת צדקה עם כסף שמחוברת לדלת, לא אוסר את הדלת. גם בדלת שהיא לא מחוברת לקרקע נאמר הדין הזה. יש לך דלת של מקריר או של מקפיא שמונח שם רק מוקצה. במקריר מונח שמרים וכמח, ובמקפיא מונח בשרים או דגים קפואים או מוצרים קפואים שאי אפשר לאכול אותם בלי בישול. מותר לפתח ולסגור את הדלת כרגיל. לא נעשית בסיס, היא לא יכולה להתבטל לחפצים של המוקצה, אלא היא מתבטלת לדברים של הדלת, היא מתבטלת למקריר או למקפיא, ולכן מותר לפתוח ולסגור אותה כרגיל. אותו דבר, ארון בגדים שיש בדלת שלו מדף עם מוקצה, יש כאלה ארונות שפותחים, יש מדף כזה עם מוקצה, הדלת לא נעשית בסיס, מותר לפתוח ולסגור כרגיל. בקיצור, מסקנה עם כל הדוגמאות שהבאנו, אין דין בסיס בדלת, בין אם מחוברת לקרקע, בין אם לא מחוברת לקרקע. כעת הפוסקים נחלקו, הדין הזה שלמדנו כמה וכמה פעמים, שאם אדם בא לטלטל בשבת חפץ המותר, שיש עליו חפץ האסור, והוא לא בסיס, או כי שכחתי לפני שבת לפנות את החפץ האסור, או כי זה בסיס לאיסור ולהיתר. אז לכתחילה ראינו כמה וכמה פעמים שצריך לנער. אם אתה לא יכול לנער, דור אוכל טלטל, זה מה שמובע בסימן שינטט, בסעיף ג', בסעיף ד', גם בסימן שני וציף ח', שלכתחילה יש דין ניעור. אם אתה לא יכול לנער, תראו לך לטלטל. הפסקים נחלקו, האם חובת ניעור הזו קיימת גם לפני שבת. לפני שבת אומרים לך, תוציא את המוקצה מהמגירה, תוציא את המוקצה מהדלת של המקריר או של המקפיא, כדי שבשבת לא תצטרך לנער או לטלטל. או שנבוא ונאמר, אין חובת ניעור. בחובת ניעור נאמר בשבת. בשבת, אמרו לך תנער, אתה לא יכול לנער, אז מותר לך גם לי ניעור. אבל לפני שבת, אין חובת ניעור. תחלקו בזה הפוסקים, מרן הרב אלישיב מחמיר, מרן רב שלמה זמר לבח מכב, ולמעשה, ההלכה היא שלא צריך להוציא קודם השבת את חפצי המוקצה, מהמקרר או מהמקפיא או ממגירות וכדומה, אם באמת לפי ההלכה מותר לפתוח ולסגור את המגירה הזאת, כי יש שם גם דברים של היתר, זה בסיס לסובי להיתר, או דלת של מקרר או דלת של מקפיא, לא צריך להוציא לפני שבת. ולכן אם אדם יודע שיש לו בדלת של המקרר או של המקפיא מוצרי מזון שהם מוקצה, קמח, שמרים, דגים, בשרים, או מגנטים עם כיתובים של פרסומות של מחירות שנמצא צמוד למקרר, לא צריך להוציא את זה לפני שבת. מי שרוצה להחמיר את הבעל הברכה, אבל לא צריך. אותו דבר, אם יש לך מגירה, במגירה יש לך דברי מוקצה ודברי היתר, כמו למשל מגירת מקפיא. יש שם מוצרי מזון שהם מוקצה וגם ארטיקים ולחמניות. האם לפני שבת צריך להוציא את המוצרי מוקצה? כי אני יודע שבשבת אני פותח ואני לא יכול להיר. הלכה היא שלא צריך להוציא. אבל אם אדם יש לו מחזיק מפתחות, שבמחזיק מפתחות יש לו מפתח של בית ומפתח של רכב או של מעלית. פה כן צריך להוציא את המפתח המוקצה לפני שבת. למה? כי יש חשש מאוד סביר שהוא יטלטל בידיים את המפתח של המוקצה. כי מחזיק מפתחות לא תמיד תופסים אותו במחזיק, תופסים את כל המחזיק ביחד. ולכן יש להוציא את זה לפני שבת, ואם הוא לא עשה לפני שבת, יקפיד לאחוז בידו את המפתחות, את המחזיק מפתחות, ולא במפתחות עצמם. הוא יכול גם לתפוס את המחזיק מפתחות ולשלוף משם את המפתח של היתר על דעת להשתמש לאלתר, וזה גם כן טוב. מפה שמונח עליה מוקצה. בצד אחד של המפה, נחלקו הפוסקים, האם כל המפה נעשית בסיס, או רק צד אחד של המפה, נחלקו את זה פרי מגנים ולבושי שרד, ולמעשה, בשער הציון, בסימן שינתת עוד חף דלת, מצדד להקל בדבר הזה, שרק החלק שעליו מונח המפה נעשה בסיס, אבל החלק השני שלא מונח עליו המפה לא נעשה בסיס, למה? כי אני יכול לטלטל את החלק שלא מונח עליו המוקצה של המפה, בלי שיזוז אותו חלק שמונח עליו המוקצה. ולכן הצידוד הוא כפרי מגדים, שזה לא נעשה בסיס כל המפה, אלא רק אותו חלק. ולכן, שולחן שמעריכים אותו על ידי לוחות של עץ של פלטות, ויש מוקצה על השולחן, הפלטות לא נאסרות. או הפוך, יש מוקצה על הפלטות, השולחן לא נאסר. כמובן, בתנאי שכשאני מזיז את החלק שאין עליו מוקצה, לא זז אותו חלק שעליו מונח המוקצה. פלטות שנמצאות בצד של השולחן, מקופלות מתחת לשולחן, אבל השולחן עצמו כולו נאסר. אפילו שולחן מאוד ארוך, נפתח, ויש צד אחד מוקצה, צד אחד אין מוקצה, כולו נאסר. למה? כי כשאתה מזיז את הצד האחד של השולחן שאין עליו מוקצה, גם הצד השני זז. לכן חולצה שיש בתוך הכיס כסף, כל החולצה בסיס. כי אי אפשר ללבוש חולצה בלי לטלטל את הכיס. ולכן שולחן שמחובר עליו קופת צדקה עם כסף, כל השולחן נאסר בטלטול. צריך להקפיד לפני שבת לשים שם סידור שצריכים אותו בשבת, בדווקא כמו סידור חזן, סכומה שפטרות. הפוסקים נחלקו, האם יש דין בסיס בקיש פחתו לאיסור? יש לך שולחן שיש עליו פטיש, או עט. ואני רוצה להכניס את השולחן מחמה נצל. השולחן נמצא במרפסת, ואני לא רוצה שהשולחן יתרטב בגשם, שלא יארז בחום, ואני רוצה להכניס את השולחן. אם יש בסיס, אז זה רק כמו העט, כמו הפטיש. רק צריך גופה מקומה, מחמה לצד אסור. אם אין בסיס, מוטל טלטל את השולחן. לך תחיל אם אתה יכול לנער את העט או את הפטיש, אם לא יגרם הפסד. אבל אם אתה לא יכול לנער, או אם תנער יגרם הפסד, מותר לך להכניס את השולחן. אז זה תלוי בזה, האם יש דין בסיס בקיש בחתו לאיסור, זאת אומרת, האם ההיתר הופך להיות כמו הקיש בחתו לאיסור שנמצא עליו, כי הוא משמש אותו? או שנבר ונאמר שרק במוקצה גמור זה שייך, מוקצה מחמת גופו, מוקצה מחמת איסור. זה תלוי בשורש המחלוקת של חיי אדם והגרא, האם קיש בחתו לאיסור זה מוקצה או גזרת כלים. למעשה, הכרעת רוב הפוסקים להקל בדבר הזה, הישויות יעקב, ובשלום הזמן הרבה, וחסון עובדיה ועוד, ולכן כך עיקר ההלכה, שאין דין בסיס בכלי שמלאכתו לאיסור, וממילא מותר לי להכניס שולחן שיש עליו עט או פטיש מחמת היזק השולחן. אבל אם המטרה שלי להכניס כדי למנוע היזק מהפטיש או מהעט, זה ודאי שאסור. אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. דיינו, למדנו כמה וכמה פעמים שיש דין בסיס, דיינו, שאם שמתי לפני שבת מוקצה על חפץ של היתר, על דת שזה יישאר כאן בבין השמשות, אז כל השבת חפץ היתר הופך להיות מוקצה, זה דווקא אם אני הנחתי את המוקצה לחפץ שלי. אבל אם לקחתי חפץ מוקצה לפני שבת, והנחתי אותו על חפץ של חברי, אין אדם עושה דבר שאינו שלו. וממילא ברגע שרוצים להשתמש בחפץ היתר, מנערים ממנו את המוקצה ומשתמשים. אלא אם כן הוא עשה את זה לטובת חברו, ונוח לחברו בדבר הזה, אז אומרים שחפץ היתר נעשה בסיס, כי סוף סוף לא שייך להגיד פה אין אדם עושה דבר שלו שלו, כי זה לטובת חברו. כך כתוב הרמה בסוף סעיף ד' בסימן שינתת. לכן, אישה שהניחה חפץ מוקצה על חפץ היתר של בעלה, לקחה חפץ מוקצה, שם את זה במגירה שלו. המגירה הפרטית שלו, החפץ לא נעשה בטלטול. המגירה לא נעשה בטלטול, אין אדם עושה דבר שלו שלו. אבל אם היא עשתה את זה לטובת בעלה, נאסר. נאסר החפץ. למשל, היא ראתה את הפלאפון שלו לפני שבת, מונח במקום לא, משום, לא, 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 לא משתמר. אז היא שם את זה במגירה שלו. למה היא שם את זה במגירה? לטובתו. כיוון שהיא לא רוצה שהפלאפון יארס, המגירה נעשית בסיס. אם היא יכלה לשים את זה במקום אחר, בקלות, משתמר, זה לא נאסר, זה לא נקרא לטובתו. לא נוח לו בזה, זה לטובתו, אבל לא נוח לו בזה. צריך שיהיה גם לטובתו וגם שנוח לו בזה. לא נוח לו בזה, כיוון שיש פה מדף. אפשר לשים על המדף, למה בתוך המגירה ולאסור את המגירה. אבל אם באמת אין איזה מקום אחר נורמלי וטוב בקלות לשמור את הפלאפון רק במגירה, אז בכזה מצב זה נאסר. אבל אם היא שמה את זה למשל הסטנדר, במקום המגירה, לא נאסר הסטנדר. נכון שכיוונה לטובת בעלה, אבל זה לא נאח לו, הוא צריך ללמוד עם הסטנדר. אפשר לשים את זה במקום אחר. או אם דבר היתר מסור בידה לעשות בו כרצון, או שולחנות שבבית, נגרות שבמקפיא. כן? נכון שמה שכאן דיישה כאן הבעלה, אבל זה ודאי שהיא עושה בחפצים כרצונה על דעת בעלה, אז בכזה מצב, אף על פי שזה לא לטובת בעלה, הרי שהחפצים הללו נעשו בסיס, מקפיא, עם גירות, או שולחן בבית, או כיסא שהאישה שמה על זה לפני שבת מוקצה, אפילו שהיא לא שאלה את בעלה, וזה לא טובת בעלה, זה נעשה בסיס. למה? כי בוודאי, בוודאי, שמסור בידה על דעת בעלה לעשות בחפצים כרצונה. גם להפך דרך אגב, אם הבעל הניח חפץ מוקצה על חפץ המותר של אשתו, במגירה של הבעל או במדף שלו, לא נאסר אותו חפץ, אלא אם כן עושה זה לטובת אשתו. ומזה גם נלמד שאם אחד מילדי הבית הניח מגעץ או מצלמה על כיסא קודם השבת, על דעת שישאר כאן בשבת, הוא חושב שלא צריכים את הכיסא, ופתאום בשבת צריכים את הכיסא, לא נעשה בסיס, הכיסא לא שייך לו. יש לך רשות להשתמש בכיסאות בבית, אבל זה לא שייך לך, זה גם לא מושאל לך. אלא אם כן, אביו אמר לו להניח את זה שם. מתי כן ילד מילדי הבית יכול לאסור? אם זה המגירה הפרטית שלו. המגירה הפרטית שלו זה כמו שאול עבורו, זה כאילו אבא שלו נתן לו רשות. וגם זה דווקא אם הוא מעל גיל מצוות, מתחת לגיל מצוות, אין מחשבה לקטן, לא אוסר את זה, כמו שכתוב בתוספת שבת, בהקדמה לסימן שינחת, גם אמר שם. אלא אם כן, אביו אמר לו, תניח את זה פה, אבל אם זה רק מגירה שנתונה בידו לעשות בה כרצונו, אז אם הוא מעל גיל מצוות, אז המגירה נאסרת, מתחת גיל מצוות, לא. אם הבן נסע מביתו לשבת, כל וכן הוא נסע לישיבה, והוא לא רוצה שישנו במיטה, פדנט. הניח מגץ, אף אחד לא יכול לישון, הוא לא יכול לאסור את זה. זה לא שלך המיטה. יש לך רשות להשתמש במיטה כשאתה נמצא בבית, אבל לא לאסור את המיטה כשאתה לא נמצא בבית. וגם הוא הדין ליתר החפצים שלו. ומזה גם נלמד לבחור ישיבה, שהניח מוקצה קודם השבת על שולחן וסטנדר בישיבה, זה לא נאסר. יש לך רשות שימוש, אבל זה לא מושאל עבורך. גם השולחן בחדר, אתה לא יכול לאסור. זה מושאל לכל החברי החדר. אבל אם מדובר בארון הפרטי שלו, של אותו בחור, זה מושאל לאותו בחור לחלוטין, ובזה הוא כן יכול לאסור אם הוא שם שם חפצים של מוקצה. אבל המיטה שלו, למשל, היא שאולה כל זמן שהוא משתמש. כל זמן שהוא משתמש במיטה בישיבה היא שאולה, והוא יכול לאסור, ואחרים לא יכולים לאסור אותה. אבל אם הוא נוסע לביתו לשבת, הוא נוסע לביתו לשבת, והוא לא רוצה שישנו לו במיטה, שם עליה מגץ, שם עליה מצלמה. זה לא שלך. כשאתה משתמש בישיבה, זה שאול לך. כשאתה לא בישיבה, זה לא שאול, ואתה לא יכול לאסור את זה. ולכן גם כן בבית הכנסת, שהספסלים והסטנדרים וכולי נועדו לשמש את כלל המתפללים, ויש פה אחד שלא נמצא פה בשבת, והוא לא רוצה שישבו לו על המקום שלו, אז הוא שם שם כסף או מוקצה. הוא לא יכול לאסור את זה. כשאתה נמצא פה, יש לך רשות שימוש. דיני קדימה לאחרים, אתה קודם לאחרים. כשאתה לא נמצא פה, אין לך שום רשות ואפשרות לאסור את החפצים, כי מה שקנית את המקום, שילמת למקום, שילמת על זכות שימוש. הספסלים לא שלך, אתה לא יכול לקחת את זה לבית, אתה לא יכול לצאת שבת מבית הכנסת ולהגיד שאף אחד לא יישב פה. אדם שמשלם על מקום בבית הכנסת, זה רשות שימוש, זה זכות שימוש עם דיני קדימה לאחרים. אבל אם הוא לא נמצא פה, אין לו שום רשות לאסור את זה, כי זה לא שלו. בזה סיימנו בסייעתא דשמיא את סימן שין תת. אז ברוך השם, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול, למדת את כל סימן שין חד, את כל סימן שין תת, לא רק עם הדברים שכתובים בשולחן ערוך, אלא עם כל, עם כל הפרטים מסביב, עם כל הדוגמאות, עם כל ההגדרות. כל שבוע לומדים כמה דקות קצת בהקדמה, ובעזרת השם שבוע הבא, בלי נדר נתחיל בסימן שין יוד. מי שרוצה יכול לעקוב אחרינו עם הספר, הספר החדש שיצא לפני שבועיים, הליכות שבת מסימנים שין בית עד סימן שין יוד בית, עם מבוא ועם לוח מוקצה, יכול לעקוב אחרינו בספר, וגם לחזור על הדברים, וככה דברים נחרטים בצורה מאוד ברורה וטובה, כי דיני שבת רבים ומסועפים, ובן אדם חייב לקחת איזו תקופה של רצינות בחיים, ופשוט להשתלט על כל הלכות שבת. ללמוד, ללמוד וללמוד וללמוד, עד שיודעים כל הלכות שבת טוב, וזה, חוץ ממה שזה מציל אותך מחילול שבת, זה גם תענוג אחר. כשאדם בשבת יודע מה מותר ומה אסור, הוא שולט בדברים, זה תענוג אחר לגמרי, מאשר כל דבר הוא לא יודע, וכל דבר הוא מסתפק, והוא לא יודע מה לעשות, כי מצד אחד הוא יראה שמיים, הוא לא רוצה לעשות עבירות, מצד שני הוא לא יכול להיות כבול כל השבת, ואם אין לו כל כך יראת שמיים, אז ברור שהוא נכשל. צריך מאוד מאוד להקפיד, לראות, להשתלט על הלכות שבת תקופה בחיים, ואחר כך זה עושים חזרות, זה יותר קל. אבל זה דברים שחייב לדעת אותם טוב, ואנחנו משתדלים בסייעתא דשמיא, כאן בהקדמות, ככה כל שבוע, גם בשאלות ותשובות, ועכשיו גם ברוך השם בספר החדש שיצא, אפשר ללמוד דרכו בצורה מסודרת וטובה, פרט אחר פרט, סעיף אחר סעיף, כל הדברים המעשיים שמנו למעלה, כל המערבולות והמקורות והפלפולים שמנו למטה, בעיירות למטה, מי שלא רוצה להסתבך, גם למטה יש כל מיני הלכות מעניינות ויפות, אבל את הדברים המעשיים שמנו למעלה, המעשיים יותר שמנו למעלה בגוף ההלכה. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים מכירים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל בסייעתא דשמיא להפיק את מירב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום וברכה.
שלום.
כבוד הרב, הרב פסק בסימן תקופה הנחת בעניין שינוי מקום, לעשות תנאי כשאדם יצא מבית לחוץ, כי יש מחלוקת האם ראייה מועילה מבית לחוץ. אז לעשות תנאי שכל הזמן שאתה מבית לחוץ, להפסיק את האכילה בפירות ושתייה.
אתה מתכוון לחדר מדרגות או חוץ לבית? מה אתה מתכוון?
חוץ לבית, חוץ לבית.
חוץ לבית שיש לנו מחלוקת האם רואה את מקומו מועיל או לא מועיל בפירות ושתייה. אז לעשות תנאי שאני מכוון לפתור את קומו שוכב ושתי עד שיצא מחוץ לבית, כן. ואז ממנה הוא צריך לחזור לבית על פירות ושתייה, כן? לא על עוגות ולחם.
נכון, עכשיו, כן. עכשיו שאלתי, אני נמצא במסעדה, ובמסעדה, מחוץ למסעדה, אני יושב מחוץ. ואין גגון, וגם מי שאני יושב איתם, זה לא נחשב שאינכתי עם קצת חברים, כי הם לא מתעניינים בי. עכשיו, לפי התנאי הזה שהרב עשה, לפי התנאי הזה, אז בעצם יוצא שכל פעם שאני נכנס ויוצא ממסעדה החוצה, אני צריך
למה אתה נכנס ויוצא כל הזמן?
אם אני נכנס להתפנות במסעדה, אם קוראים לי למשהו, שכחתי כסף, כל מיני דברים. אז זה יוצא מצב שככה, או שאני יכול להגיד, עכשיו אני רוצה לעשות את עיקר הדין, שזה יהיה מועילה.
בוודאי. אתה יכול עכשיו להגיד שלפה שאתה מתחיל לאכול, עכשיו אני רוצה לעשות את עיקר הדין, שראייה מועילה. נכון. אפשר. אבל אם לא עשית ככה, אז באמת צריך לעזור לברך, כי הגבלת.
הבנתי. אז או שאני מעיד מלכתחילה, או שאני לפי התנאי...
או שאתה אומר עכשיו, כשאני במסעדה, אני רוצה שהתנאי שעשיתי לא יהיה בתוקפו, ולכן כל זמן שאני רואה ממקום האכילת המסעדה, אז אני לא חוזר ומברך, או שאתה נשאר עם התנאי, ובאמת כל פעם שאתה יוצא ונכנס, אם זה לא יניח מקצת חברים, אתה צריך לחזור ולברך, בפירות ושתייה. אלא אם כן, זה חצר של מסעדה, היא מגודרת, אז ודאי שלא. שלא חוזר ומברכים.
כן, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, בהלכות בורר, אם בן אדם רוצה לאכול סלט ירקות לצורך הדוגמה, והוא לא אוהב את הבצל. עכשיו, ראינו בספר שאם יש מישהו שאוכל את הבצל, אז מותר לו לברור בשבילו. אבל אם נגיד הוא נמצא במצב שהוא לא יודע אם יש מישהו שיוכל את זה, זאת אומרת, בטוח שבסוף יהיה מישהו שיתנדב לאכול את זה, אבל הוא בזמן שהוא בורר, הוא לא יודע מי הולך לאכול את זה. גם בחיי גבנה אפשר להקל?
הוא לא צריך לדעת מי הולך לאכול, צריך לדעת שיוכלו את זה. אבל שיוכלו את זה לאלתר.
זה עניין של הסתברות.
שיוכלו את זה לאלתר.
זאת אומרת, אם זה עניין של הסתברות, זאת אומרת, לא בטוח, כנראה יש מי שאוכל את זה, אבל זה לא בטוח. גם בחיי גבנה אפשר להקל?
אם זה הסתברות חזקה, לא ספק של 50%, 50%. אני בורר על דעת שיוכלו, וההסתברות אומרת שיוכלים. מי אמר? שבתות קדמות, ככה היה. אז בכזה מצב, גם אם לא יאכלו בסוף זה מותר. כמו שהשער הציון שם כותב באות ה' בשינותת. גם בסף קטן ה' וגם השער הציון ה'. אבל אם זה לא הסתברות חזקה, אלא 50% או 50%, זה אסור. אבל בכל מצב לא צריך לדעת מי הולך לאכול את זה, אלא רק צריך לדעת שאוכלים את זה. אני לוקח את הבצל מהצלחת שלי ושם אותו בקערה המרכזית, ואני יודע שכל רגע מישהו מגיש ידו לקערה ולוקח, בסוף זה יאכל, אבל באותה סעודה.
תודה רבה הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב. שלום וברוכה. לגבי בית הכנסת, אנחנו נמצאים באיזה בית הכנסת איפה שאין הרבה מתפללים, והרבה כאילו יש כמה מאחרים שמגיעים בהשתבח ואחרי השתבח, ומתפללים רגיל, כאילו עושים מיודו או מקורבנות שלהם, ועכשיו הגבאי כאילו טוען שכאילו זה דורך ציבור, עכשיו צריכים להמתין עד שיגיע לנו לפחות שישה שיתפעלו ביחד, והוא אומר להם לדלג. עכשיו הם טוענים שכאילו על פי קבלה ועל פי כאילו כל יום לדלג זה לא נכון.
לא כל יום לדלג, אבל גם לא כל יום לאחר, לא הם מאחרים כל יום.
כן, הבעיה היא כל אחד עם סיבתו, הם קבועים, כאילו ממש, כאילו באופן קבוע מגיעים מאוחר. ואין מה לעשות. אז עכשיו היא, כאילו, מה לעשות? האם נכון להתחיל כל יום בתמידה ב-6, וגם, האם, כאילו, מה לעשות? כאילו, הם גורמים תורך ציבור.
הם גורמים תורך ציבור לא רק להתחיל, גם לחכות להם בחזרה. אם התחלת עם 6... אז גם בחזרה, זה לא רק, איך תתחיל, השאלה מה תעשה בחזרה, מה העניין להתחיל בשישה ולחכות להם בחזרה, עדיף לחכות להם לפני החזרה, להתחיל ב10, וככה נרוויח גם שלא מחכים בחזרה וגם נרוויח שיש פה 10. אז גוף השאלה צריכה להיות, האם אנשים שמאחרים לתפילה ויש לפנינו שתי אפשרויות, או שמתחילים מהודו וכל הציבור, מה זה כל הציבור? רוב הציבור ממתין להם, או שאומרים להם לדלג. זו השאלה. התשובה, מכיוון שיש פה שעה מסודרת למניין, ואתם רוצים להתפלל במניין הזה, אתם לא יכולים לעשות תיחד לציבור. אם באמת הגעתם באיחור, אתם צריכים לדלג. אם לא הגענו באיחור, מתפללים רגיל, רק יש פה הרבה שמתפללים מהר. לא צריך לדלג כדי שאחרים יתפללו מהר. אבל אם כולם מתפללים נורמלי, ואתם הגעתם באיחור ולכן ממתינים לכם, אז צריך לדלג, כן.
אפילו שכל יום,
כן, אפילו שכל יום, אבל מה לעשות? הם כל יום הם מאחרים, זאת אומרת, הם אנשים את עצמם, כן?
כן, הבנתי. וכאילו, יש, אפשר לקנוס אותם מדי פעם, כאילו, מצד הכנס, לעשות עמידה אחת, וכאילו...
מה שייך לקנוס אותם, אתה כונס את כל הציבור?
לא, דיינו שהם כביכול, כאילו, נמתין לעשרה, וכל אחד, כל השאר שהם עושים את תפילתם כרגיל, הם סומכים על מה שבחזרה, כאילו זה קצת מה שנקרא בציבור. אז אם עושים עמידה אחת, הגבאי אמר לי, כאילו אמר, כאילו תעשה עמידה אחת, ו...
כן, אבל מה יעזור עמידה אחת? אין לך 10 להתחיל את העמידה אחת.
כן, לא, כאילו אם ממתינים, כאילו נגיד 5 דקות, נגיד...
גם להמתין, לחכות לה ולעשות חזרה אחת? לא, מה העניין?
כן. לא, כאילו, נמתין רק לעשרה, וכל השאר, שכאילו, הנה, 5 אחרים...
אז תמתין רק לעשרה, תמתין רק לעשרה, ואל תעשה עמידה אחת, ואז ממילא, יש להם בעיה שאין להם תפילה במניין לחתחילה. תפילה במניין לחתחילה זה להתחיל עם הלחש, לא עם החזרה. תמתין לעשרה. זה ברור שלא צריך להמתין לכולם. תמתין רק לעשרה, ותתחילו ילחש. קיצור, לא לעשות מה שאתה חושב, נו. טוב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
כן. שאלה בלחות בורר. סחיטת לימון לסלט, כמה מצבים. מצב ראשון, סחיטת הלימון. בלימון, לפעמים הגרעינים יוצאים החוצה בולטים, לא נפלו לסלט, אבל עדיין מחוברים ללימון, אבל הם כבר יצאו החוצה. הם מוטל להסיר. מצב שני, שהגרעין נפל לתוך הצלחת אבל למעלה.
שנייה, רק שנייה, שנייה. אתה מתכוון לומר שהגרעינים נמצאים לא במקומם בלימון, נעתקו ממקומם, אבל הם עדיין נמצאים עם הלימון.
עדיין לא נפלו, הם מחוברים בחיבור דק ללימון.
אבל אתה רוצה בולטים. להוציא אותם כדי להשתמש בלימון, זה אסור. Okay. זה פסולת בתוך אוכל, okay. אפילו לאלתר אסור.
זה אסור. עכשיו, הגרעין נפל לתוך הלימון.
לתוך הסלט.
לתוך הסלט, כן. והוא למעלה. הוא לא התערבב עדיין, הוא בחלק העליון.
מותר לך להוציא לא לבד את הגרעין, וזה נקרא תערובת, גם דבר שנמצא על דבר זה נקרא תערובת, כמו שורים בסעיף ג' לגבי דגים וכו', בשינוי תת סעיף ג' בתסף ברמה, אבל מותר לך להוציא את הגרעין עם קצת סלט. אם אתה מוציא את הגרעין עם קצת סלט, זה נקרא בורר פסולת ואוכל מתוך אוכל, שיטת המשנה ברורה, גם בביאור הלכה בסעיף ד', גם בסעיף קטן נ"ה, גם בסעיף קטן סמך א', גם בהלכות יום טוב בסוף סימן תף קובב, שאם אתה מוציא את הפסולת עם האוכל זה מותר. אמנם זה לא פשוט. בגרס כתוב שאסור, בחסוניש כתוב שאסור, והרוצה לחוש לשיטתם גם אפשר להוציא, אבל לא רק עם קצת צלט, אלא עם כל מה שמסובב לגרעין. זאת אומרת, הגרעין הוא נמצא במרכז הצלחת. הוא לא נחשב תערובת עם כל הצלחת, הוא נחשב תערובת, עם מה שנמצא מתחתיו ומצדדיו. אז אם תיקח כף ותוציא את הגרעין עם מה שנמצא מתחתיו ומסביבו, אז זה לכל השיטות מותר. שים את זה בצלחת אחרת, ואז מהצלחת האחרת אתה יכול לחזור ולקחת את הדבר הטוב, רק את הסלט. ולפי המשנה ברורה שזה עיקר הלכה, אפילו אם אני לא מוציא עם הרבה סלט, דיינו כל מסביב ומתחת, רק עם קצת, זה גם כן מותר.
עכשיו, האם מותר לעשות את זה בכף עצמה? להוריד את החלק הטוב, את הסלט, כמה שניתן, או שזה
יהיה יעזור לך,
לצלחת אחרת, ואז...
מצוין, אתה יכול לקחת את כל הצלחת הזאת, ולהוריד את כל הסלט לצלחת אחרת עם כף, זה נקרא בורר אוכל בתוך פסולת, והגרעין יישאר, אבל הפרטורון שאמרתי לך מקודם, הוא יותר קל פשוט. אבל אין לכן אמי, זה מצוין מה שאתה אומר. זה פחות פרקטי, אבל זה מצוין.
כן. אוקיי, טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
הלו, כן. לגבי מנה חמה בשבת, כבוד הרב כתב בספר שמאחר וזה לא נאכל במים קרים, לא ראו לאכילה על ידי מים קרים, לכן זה כמו קוליאס.
רק חיסרת מילה אחת, חיסרת מילה אחת, לא נאכל לכתחילה. זה יכול לאכל במים קרים.
על דעתחק.
על דעתחק, לא לכתחילה, כן.
כן.
אז ממנה זה כמו מליח אשר מכולס הספנין שאסור אפילו בכלי שלישי ורביעי כי רואים בעיניים שכלי שלישי ורביעי מבשלים את זה כמו ביצה, כן.
כן, השאלה שלי שעשינו בדיקה גם במנה חמה של אוסם יטריות וגם של נודלס לחברת טעים גם בבית, גם עם האברכים ואמרתי להם, זה נעשה עם המקרים, תגידו אם זה באמת... זה לא, זה היה דווקא ממש מוכן לאכילה, ולא, כמובן שזה היה, זה לא היה הטעם המושלם, אבל כולם אמרו שכמעט ואין את ההבדל.
אז אני גם בדקתי את מה שאתה בודק לפני שנים, ולא רק בשלושה ארבעה, אלא שיעור שלם, ונתנו לכולנו לטעום, וכמעט כולם, חוץ מאחד או שתיים, כמעט כולם אמרו שזה טעם של נאכל על ידי הדחק. זה לא הטעם האורגינל שלו. זאת אומרת, אתה מרגיש כמו ביסלי שנתקע לך בין השיניים. לא כמו מנה חמה. מנה חמה, המהות שלה, יש לה רכות מסוימת. תשאל את החברים שטעמו אם הם הרגישו את הרכות של המנה חמה, או הרגישו משהו קשה כמו ביסלי.
זאת אומרת... אני גם טעמתי, כבוד הרב.
נו, מה הרגשת? מה הרגשת?
זה היה... אני שרתי בכמה שעוד המרקרים. זה היה ממש רך כמו מנה חמה, אם כי שהיה חסר פה את החמימות של מנה חמה.
חמימות זה לא מה שמפריע לנו.
כן, אבל בהחלט ששאלתי כמה, ואמרו שזה גם ילדים בבית וגם אברכים שאלתי. זה היה, זהו, השאלה, אם זה נכון הכיוון הזה.
אני אומר שוב פעם, שאני בדקתי את זה עם אנשים רבים, והבאתי לשיעור לטעום, ואמרו שלא נאכל לך תחילה. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. עוד מה שאני רוצה לומר לך. גם בהנחה שכמו שאתה אומר שאפשר לאכול את זה במים קרים, נגיד. אבל בלי מים קרים ודאי שאפשר לאכול את זה, נכון?
כן. לא, בלי
כלי פסח. יפה. המשנה ברורה בסימן... יפה. המשנה ברורה בסימן שינות חצי קטן למדבב, מביא מחלוקת בין המגב ורם להטז. דבר שאי אפשר לאכול אותו בלי מים קרים, אבל לא צריך מים חמים, אלא גם על ידי מים קרים אפשר לאכול אותו. האם מותר לשרות אותו במים חמים? במשנה מחלוקת מגן אברהם וטז, ולמעשה הוא כותב לאסור. אז בין אם נאמר כמו שאנחנו עשינו בדיקה שאפילו מים קרים זה עושה את זה רק על דעתך, בין אם לפי הבדיקה שלך, עדיין זה מחלוקת הפוסקים, זה מחלוקת הפוסקים בדאורייתא. כי בלי מים קרים לכל השיטות ולכל הדעות אפשר לאכול את זה, זה פשוט. אז ממילא, כל דבר שאי אפשר לאכול אותו בלי מים קרים, ואפשר לאכול אותו בלי מים חמים, למעשה אנחנו נוקטים ספק דאורייתא ומחמירים. אז גם לשיטתך זה אסור. קל וחומר לשיטתי שזה נחל על דעתך.
קיבלתי, רק עוד רגע אדבר, יש ידיעה לרב אם זה מבושל 100%, הרב אומר, חלק 100%, חלק 80%, אתה
יבדוק את זה? יש שני סוגים, יש סוג שמבשלים את זה 70% ויש סוג שמבשלים 100%, אבל זה לא נפקא מינה, כיוון שגם ב-100%, מכיוון שנותנים לזה מכת חום והם יפשים את זה, פקע בישולו, כמו שמובר בחזון איש, בסימן המזן, מות י' ג', שלמה אין בישול אחר בישול ביבש? למה אין בישול אחר בישול ביבש? כי המהות של בישול זה ריכוך, וזה כבר יתרקח. אבל יתרקח ויתבטל הריכוך שלו. ועל ידי מה מחמים אתה מחזיר את הריכוך שלו. לכן זה אסור.
הבנתי, לא, כי רציתי לומר שגם על הצד, גם על הצד שלי שרציתי להתיר, זה לא יעזור לי ב-70%.
זה פשוט, זה פשוט. זה פשוט. כל הנידון שלנו... כל הנידון שלנו זה רק על הסוג שמבושל 100%, לא הסוג שמבושל 70%. זה פשוט, זה
בן דרוסאי. אפשר לדעת מבושל 100%?
זה בן דרוסאי גמור, זה ברור. זה בן דרוסאי גמור.
יש אפשרות לדעת מה?
תשמע, אני יודע מה כן ומה 100 ומה 70, אבל אני לא אגיד לך את זה, בטח לא בשידור. למה?
כמובן.
כי זה דברים שיכולים להשתנות, אז איך אני יכול לקחת אחריות? תשמעו ממני עכשיו דבר ועוד 10 שנים. וחוץ מזה שאני סבור שאין הבדל, אז לכן למעשה ודאי שלא.
הבנתי, ויש הבדל בין אשכנז לספרד?
לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. אין שום הבדל.
הבנתי, ואני רוצה להדגיש עוד נקודה אחת.
דרך אגב, עוד נקודה חשובה, שמנה חמה כמו קוסקוס ופירה, יש שם בעיה חמורה של לש, כן?
כן, זה מה שבאתי להגיד, כן.
חוץ ממה שיש בישול, כן.
קיבלתי. אני מודה מאוד הרב, שתצא אף בתקלה מתחיל אתכם.
אמן, וכן למר. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. מאזין?
כן, שלום.
כן, בבקשה, שומעים אותך.
אפשר לגבי דין של לא להוציא את הבקי, שלא מוצאים את הבקי מדין ערבות. כן. עכשיו כותב בספר שבקידוש בליל שבת, טוב לעשות תנאי, כי לא ברור שיש ערבות בנשים. אז...
לא, מחילה. לא שאין ערבות בנשים, לא. אמרתי שאם הוא לא עושה תנאי שהוא לא רוצה לצאת את חובת קידוש דאורייתא בתפילה, אז יוצא שהוא יצא לפי דעת המגן אברהם קידוש דאורייתא בתפילה, ואשתו לא התפללה, אז היא דאורייתא, אז יוצא שהוא דרבנן והיא דאורייתא. אז איך דרבנן מוציא דאורייתא? מדין ערבות. ולדעת מרן ברשע אין ג' סיב ד', אין ערבות לבקי. לא שאין ערבות לנשים, יש ערבות לנשים. אנחנו פוסקים להלכה.
הרב כותב שם שאין בעיה עם אין ערבות לבקי, כי הרב מוכיח מקופצה צדיק זין שכשהוא חייב מדרבנן, כן יש, אין בעיה עם ערבות.
נכון, אבל משרד שלי כתבנו ששם מבואר שזה עיקר הדין, אבל לכתחילה גם בזה להחמיר. יש עוד דבר, שנחלקו הרב כפיגה ודגול מרבבה, האם יש ערבות לנשים או אין ערבות לנשים, ובזה אף על פי שאנחנו פוסקים שיש ערבות לנשים, זה עוד סיבה למה להחמיר, אבל לא למה זאת אומרת, זה לא דבר שהוא מעכב אותנו, אלא זה משהו שוקחים אותו בחשבון בתור חומרה, כן? אז לכן, ברגע שהוא מכוון לא לצאת בתפילה, אז הוא ודאי דאורייתא, אז הוא מוציא את אשתו מדין דאורייתא, לא מדין ערבות, ולא צריך להגיע לבקי ולא בקי. אף על פי שאני מדגיש שוב טועם, שאנחנו נוקטים מעיקר הדין, כמו הרב קפיגר, ולא כמו דגול מרבבה, שיש ערבות לנשים. אבל יש פה בעיה אחרת, שאיך אתה מוציא את הבקי. אז נכון שלמעשה, ודאי שאדם יכול להוציא את כל בני ביתו עד החובה, בגלל מה שהבאנו מקוף צדיק זין סיב ד', כי סוף סוף הוא גם מקדש לעצמו לפחות מדין דרבנן. אבל לכתחילה, יותר נכון לכוון לא לצאת את החובה בתפילה, ואז זה חלק מכל השיטות, מכל הכיוונים.
הבנתי הרב, ומה הביאור?
וככה גם השאר הציון דרך אגב מכריע בראש ע' א' עוטט, כמו הרב קוויגר, שיש ערבות לנשים. כן?
כן. ומה הביאור בזה שאם הוא חייב מדרבנן, הוא יכול להוציא את אשתו אפילו שהבקיעה? הביאור הוא שכל הבעיה היא שאני לא יכול לברך, אבל ברגע שאני יכול לברך,
בדיוק.
אין שום בעיה להוציא?
בדיוק. מה פתאום אתה מברך? שהוא יברך. אבל אם אני בלאו הכי מברך, ואני שייך בעניין, אז גם יכול לצאת ממני, כן.
ולכן בקידוש הבוקר, שזה רק ברכת הנהנים, ואני יכול לברך, אז אין שום בעיה.
אין שום בעיה, כיוון שאני יכול, אני מברך לעצמי, אני מברך לעצמי ברכת הנהנים, והאישה מקבלת ברכת המצוות.
ואני נחשב מקדש גם? זאת אומרת, זה עניין
ש... אתה קידשת בבית הכנסת, ואכלת עוגות, יצרת את חובת קידוש. אתה בא לבית, אשתך ובנותיך לא יצאו חובת קידוש. אתה לוקח כוס יין ואומר בו פרי גפן, בשבילך זה ברכת הנהנים. בשבילהם זה ברכת המצוות.
אבל וזה... לפי מה שהרב אומר, אני גם עכשיו מקדש, ואני מוציא אותם מדין ערבות.
אתה מוציא אותם, לא. אם זה היה מדין ערבות, אז יש לנו פה בעיה, למה? מכיוון שאתה לא בר חיובה בכלל. זה לא כמו בר חיובה בקוף צדיק זן סיב ד' שאתה בר חיובה מדרבנן או מדורייתא. אתה בכלל לא בר חיובה. לא מדרבנן ולא מדורייתא.
אבל יש לי אפשרות לברך.
אבל יש לך אפשרות לברך.
הרב אמר, כל הבעיה לא להוציא את הבקי, כי אני לא יכול לברך, אבל פה אני יכול לברך.
יש לך אפשרות לברך ברכת הנהנים, לא ברכת המצוות. ברכת הנהנים זה לא ברכת המצוות. ואף על פי כן, מכיוון שהברכה שלך היא ברכה טובה, אז הם משתמשים בברכת המצוות. ככה כותב רב שלמה זלמן אוירבך. זה חידוש.
זה לא תלוי בשומע כעונה? זה לא תלוי בחקירה ששומע כעונה אולי? אם זה עכשיו כאילו היא בעצמה אומרת, או שזה רק מתייחס אליה? אם זה רק מתייחס אליה, עד כמה שאני לא חייב בברכת המצוות, אז אני לא יכול להתייחס
אליה
מה שאני לא יכול.
אתה מתכוון לומר שאם הדינים שלי עוברים אליה. כן. בהחלט שזה יכול להיות קשור לחקירה הזאת, אבל למעשה, מכיוון שאנחנו מחמירים תמיד כמו שני הצדדים של החקירה, גם דינים וגם דיבור, אז בהכרח לומר שזה לא קשור לחקירה הזאת, כי לא צריך, לא שייך לומר שאנחנו נוהגים תמיד רק כמו צד אחד של החקירה. אלא כמו שאמרתי, יש פה ברכה מושלמת שהיא מקבלת אותה, והברכה הזאת היא עד כמה שהיא ברכה טובה ומושלמת, היא יכולה להשתמש בזה לברכת המצוות, כי מה רצו? רצו בסך הכל שבן אדם, לפני שהוא אוכל, אז הוא יברך בו פרי הגפן על יין, סוג של קידוש על היין, סוג של חשיבות. זאת חשיבות הזאת, זה מספיקים לקבל בזה.
יוצא הרב שהיא מקדשת, והיא לא תופסת את הכוס, ופי רב קיבייגר זה בעיה, אולי זה קשור.
לא קשור.
למה? והמקדש לא שותה גם.
לא קשור. אני מקדש בשבילה, והקידוש שאני מקדש בשבילה נחשב קידוש גמור לכל דבר ועניין. אחרי שהברכה שלי היא ברכה טובה ומושלמת, הקידוש שלי תופס עבורה לכל דבר ועניין. וממנה גם אני יכול לשתות, וגם היא לא חייבת לשתות, וזה בסדר גמור. זה לא קשור.
אבל זה ברכת הנהנים. זה לא ברכת
הנהנים, הרב? אני שוב פעם. הברכה שהוא מברר זה ברכת הנהנים עבורו. אבל כיוון שיש פה מישהו שהברכה עבורו זה ברכת המצוות, אז יש לברכה הזאת תוקף של ברכת המצוות.
הבנתי הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום רבה.
שלום.
שלום.
ערב מצוין.
תהיה לשאול, אני מתלהם את המניין נט, שזה בדיוק 10. הרבה פעמים אני מתלהם שאנחנו בדיוק 10. עכשיו, הרבה פעמים התפילה אני מתלהם יותר לאט. ואז שמגיעים...
מה, הרבה פעמים, מה קורה? לא שמעתי, מה קורה הרבה פעמים?
שאנחנו בדיוק 10.
כן, אבל אמרת, קורה הרבה פעמים, קורה הרבה פעמים שמה?
לא, שיש דברים עניין יותר מ-10, אבל הרבה פעמים קורה שאנחנו בדיוק 10.
כן, אז מה השאלה?
עכשיו, אני מתפלל, רגיל, מתפלל יותר לאט. עכשיו, החזון מגיע, שאני אמרת לפני 18, ואני עדיין לא הגעתי, אני אגיע עוד דקה, בוא נגיד משהו כזה, רק אני אגיע. פשוט לא נעים לי שהם מחכים לי. השאלה שלי, אם בגלל שזה מניין נט, ושכיכרון אפשר להתפלל כאילו בזמן אפילו ביחיד, הם יכולים להתחיל אפילו השם הצרה ואני אצטרף אליהם אחר כך?
לא. לא, שימתינו לך כדי שיהיה גם נץ, וגם תפילה בציבור. וזה לא נקרא שמפסידים את הנץ, כי תוך 5 דקות זה נקרא עדיין בנץ. אבל אתה תהיה חכם. אם מראש אתה יודע שזה הבעיה, אתה לא יכול באמת להטריח ציבור שלם ככה לעשות. אז בפסוקי תזמרה תדלג. לפי הסדר שכתוב בסימן נ"ב. תדלג בפסוקי דזמרה, כדי שהציבור לא יתרח וימתין לך. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול שאלה כללית, בכל האורח חיים ויורה דעה שיש מחלוקת שולחן ערוך ורמו.
כן.
צריך להחמיר את הרמה או, ש... או שלא צריך, או שזה תלוי בנושאים?
לבני ספרד אתה שואל?
כן, כן.
לבני ספרד בעיקר הדין, מכיוון שקיבלנו הוראות מרן לשולחן ערוך, אז לא צריך להחמיר את הרמה. מי שרוצה להחמיר לעצמו... תבוא עליו ברכה, הקדוש יאמר לו, אבל באופן כללי, בפרט בתור הוראה לציבור, לא צריכים להחמיר בני ספרד את חומרות הרמה, כמו שבני אשכנז לא צריכים להחמיר את חומרות השולחן ערוך נגד הרמה, אם האחרונים באמת הסכימו לדעת הרמה.
אבל עניין יש בזה, אדם בינו לבין עצמו יש עניין או ש...
אם אדם בינו לבין עצמו ורוצה להחמיר את הרמה בדברים של דאורייתא, ודאי שיש עניין, בדברים של דרבנן לא, לא צריך.
כן, הבנתי, ממש תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
רציתי לשאול הרב, לגבי אם אדם רוצה להחזיר, לעשות בתנור חשמלי שהוא פועל בשבת, הוא רוצה לשים שם דברים, נגיד כמו סיר שלא רגילים לבשל, בתנור, והוא משאיר את זה מערב שבת, אז ראיתי שיש מתירים את זה. כאילו, מי שהולך ככה, אז לפי זה יוצא שכאילו...
עוד פעם, הוא רוצה לשים סיר אוכל בתנור קודם השבת.
תנור... בשבת, לשים אותו בשבת.
בשבת? התנור דלוק לפני שבת, ובשבת הוא רוצה להכניס את הסיר לתנור.
כי אין בזה נכזקן, ושלא רגילות לבשל סיר.
כן, אבל זה מחלוקת הרן והרשב"א, ובבית יוסף כותב ברשנו ג' סעיף ג' ו-א' שאסור, לא פלוג רבנן. איך אפשר להקל בגלל דבר?
מה, שף.
זה כמו ש...
שאפילו בזה.
איך אתה שם, לשים, טוב, חלל פלטה זה לא דומה, כיוון שיש פסקים שבכלל מכירים פלטה, אבל לדעת אלו שסוברים, נגיד דה בלך, כן? בלך, טס מתכת על האש, מותר לשים חלה שם כנגד האש, ודאי שאסור, אף על פי שאין דרך להיפות שם, דרך לבשל שם, זה לא פלוג רבנן, זה מחלוקת ראשונים, מחלוקת ראשונים בין הרן להרשב"א, ואנחנו פוסקים להלכה שאסור, כמו שגם הביאור הלכה מביא שם ברשנו ג' סעיף ג'. דברים שאין רגילות לבשל בכזו צורה, כמו שאתה מצייר סיר בתוך פלטה או לחמניה חלה על טס מתכת או על פלטה.
למה שזה יהיה אסור?
לא פלוג רבנן. לא פלוג רבנן.
אז איך מותר נייר כסף על פלטה? נייר כסף?
לא, נייר כסף. קודם כל נייר כסף דווקא מועווה. הנייר כסף הופך את זה לגרוף על גרוף, הפלטה היא גרוף וכתום, והנייר כסף אומר שעכשיו זה אפילו לא גרוף וכתום, זה יותר טוב, כי אין דרך בכלל לבשל שם ביום חול בכזה מצב, אף אחד לא מבשל על פלטה ביום חול עם נייר כסף.
הנייר כסף לא פותר את
המיך זה? זה המיך זה, נו, שגם ביום חול מי שירצה לבשל לא מבשל עם נייר כסף על הפלטה. זה פותר את המיך זה, אבל זה כשיש נייר כסף. או תבנית חד פעמית, או סיר הפוך, או משהו. נייר כסף עבה, כן? אבל בציור שלך אין כלום, אלא מה אתה אומר? אין דרך לבשל,
אין
דרך
לבשל. אני פותר את המכזה, אין לי מכזה. אני פותר את המכזה, על זה שאני שם את זה בתור סיר. למה זה לא פותר את המכזה?
אז זה מה שאני מנסה להסביר, שזה לא פלוג רבנן, כי המקום הזה זה מקום שדרך לבשל בו. זה שעכשיו שמת...
גם פלטו זה מקום שדרך לבשל בו. לפי הדעות
שעושים פלטו זה גם דרך לבשל בו. תתרכז, כשאני שם משהו בתוך תנור, אם הייתי שם שם לא סיר, הייתי שם שם תבנית. זה מיך זה? ודאי שכן. נכון? אז באו רבנן ואמרו, אין הבדל מה אתה שם. למה? לא פלוג רבנן. היום תשים סיר, מחר תשים תבנית. אבל אם יש לי פלטה, שאני שם על הפלטה טס מתכת, הטס מתכת מפקיע לגמרי את המיך זה, מכל דבר מפקיע את המיך זה. תתבונן, זה דבר פשוט, נו. על כל פנים, אני לא
שואל... הטס מתכת מפקיע את המיך זה? אם אני שם דברים, אם אני פותר את המיך זה בתוך התנור, דהיינו שאני שם, נגיד דברים, נגיד אני שם שם...
אם אתה תשים טס מתכת בתנור מכל הצדדים, כי יש, לפעמים זה מגיע חום מלמעלה, מהצדדים, אם תעטוף מכל הצדדים, אז זה הופך להיות גרוב וכתום, ואחרי שזה גרוב וכתום, אי אפשר להקל באופנים מסוימים, אבל לא בצורה שלך. טוב, בקיצור.
מסקנת... בספר של הרב בהלכות שבת, חלק א' הרב כתב שם שאם אני פותר את הבעיה של המחזה, אז אם מתקיים דיני חזרה, מותר. אני שואל הרב, אני לא הבנתי, כי כל דיני חזרה זה מצד מחזה. אז אם אני פותר את המחזה, למה צריך גם דיני חזרה? לא כל כך הולכתי להאמין, זה לא...
לא הבנתי את שאלתך.
אני אומר, הרב כתב בספר שאם אני פותר את הדיני מחזה, כאילו כמו שהרב אמר, אז צריך להתקיים גם דיני חזרה. זה מה שהרב התכוון עכשיו.
המחזה כבשל הכוונה שאתה פותר את הגרוב וכתום. יש מחזה של גרוב וכתום, אם פתרת שזה לא גרוב וכתום, אז אין בזה בעיה של מחזה, אז צריך תנאי חזרה. טוב.
למה? תנאי חזרה זה לא מצד מחזרה?
טוב, מצינו, מצינו, אנחנו פשוט צפופים בזמן, הם עוד מאזינים, תרצה להאריך יותר, אז בשמחה ביום שני. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני רציתי לשאול, אבלים בתוך שבעה יכולים לשיר זמירות שבת?
אבלים בתוך שבעה, מה השאלה?
יכולים לשיר זמירות שבת.
אין אבלות בשבת בפרסיה, רק בצנעה. לכן אבלים בשבת יכולים להתנהג כרגיל, כמו שמחליפים בגדים לבגדי שבת, ולא ישנים על הרצפה, ולא יושבים על הרצפה, והולכים נעלי אור. רק תלמוד תורה, שזה באמת דבר שבצנעה, אז אנחנו אומרים שהם חייבים, או רחיצה. אבל שירה זה לא דברים שבצנעה, ולכן מותר להם לחתחילה לשיר שירי שבת.
שר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אשכנזי שרוצה להתפלל ערבית אחרי השקיעה, בזמן שהוא יתפלל מנחה גדולה.
אשכנזי שרוצה להתפלל ערבית אחרי השקיעה בזמן שהוא יתפלל מנחה גדולה.
מיד אחרי השקיעה, מיד אחרי השקיעה.
כן. לכתחילה אסור לו לעשות כזה דבר, זה נקרא תרתי דסתרי, לא באותו היום. הוא לא עושה תרתי דסתרי באותו היום, למה? כי הוא יתפלל מנחה גדולה לפני פלג המנחה. אבל תרתי דסתרי מבואר בסימן ראש למד ג' סעיף א', שזה גם לא באותו היום. זאת אומרת, גם אם התפללת מנחה גדולה, אתה לא יכול להתפלל ערבית לפני צאת הכוכבים. אז לכן...
האם הוא תמיד נתפעל מנחה גדולה?
זה לא משנה. זה לא משנה, כיוון שלפעמים קורה לו שהוא מתפעל מנחה קטנה, פעם בשנה, נגיד, זה מספיק סיבה שזה כבר הוא עושה כרבנן ולא כרבי יהודה. כי לפי רבי יהודה אסור להתפעל מנחה אחרי פלג המנחה. וזה ודאי אף אחד לא מקפיד לא להתפעל מנחה אחרי פלג המנחה. ודאי שלא.
הבנתי, ומה סברת המתירים? למה הרבה נוהגים ככה?
לא, יש הרבה שנוהגים להתפלל... תרתי דסתרי אפילו באותו היום, כי סומכים על הרבנותם ועל הטור ועל הראש שכתבו...
זאת אומרת, אני גם בשכונה בירושלים שרוב הבתי כנסת מתפעלים מנחה מסיים בדיוק בשקיעה, מיד אחרי זה מתחילים ערבית.
כן. אז אני אומר לך על מה הם סמכו. הם סמכו על שני דברים. א', סמכו על המנהג שבני ספרד נהגו להתפעל מנחה וערבית סמוך. למה? כי בזמנם, אם היו הולכים לבית, אז היה תורך לקבץ אותם שוב פעם, ואז התפילה בציבור הייתה מתבטלת. זה דבר אחד שסמכו, וזה הדבר הזה לא שייך בימינו, כי יש ברוך השם מניינים לרוב בערב, ואנשים יוצאים לקנות פיצה ופלאפל בערב, וזה שום סיבה שלא יוצאו לתפילת ערבית. הסיבה השנייה שסמכו, סמכו על דעת חלק מרבותינו המקובלים, שאף על פי שאי אפשר להתפלל ביום, אבל בשקיעה אפשר להתפלל. זאת אומרת, המשנה ברורה כותב ברש למד ג' סעיף א', שהזמן של ערבית זה בצאת הכוכבים. בסעיף קטן ט', בדעת מרן הוא כותב את זה. אבל יש כאלה שנוהגים כמקובלים שערבית זה בזמן, הזמנה בשקיעה כבר. אז על זה סמכו.
הבנתי, חזק בו, כבוד הרב יש רכוח גדול, ואם זה על חשבון ביטול תורה זה שיקול, לא שזה...
מה לחשבון ביטול תורה? אחרי השקיעה או אחרי צאת הכוכבים?
אחרי, זאת אומרת, אני יש לי מניין ליד הכולל, מתפללים אחרי השקיעה. אחרי זה ללכת להתפלל מאוחר, זה מבזבז לי זמן מהלימוד.
תשמע, אם אתה כמו רשב"י וחבריו, כמו החפץ חיים, שאתה באמת מקפיד לנצל כל דקה וכו', יש מקום לטענה שלך. אבל אם אתה לא כזה, וכמו רוב העולם, אז אין מקום לטענתך. אלא תתפלל ערבית אחרי צאת הכוכבים. ברוך תהיה. מה אומרים בבני ברק? לא נספיק עוד מאזין. נזכיכם שבית תורה הלך, בית תורה הלכה למעשה לפעמים 24 שעות בימה, כוכבית 5047. תושבי חוץ לארץ 0799-713-155. כמו כן, אלו שמעוניינים לקבל את העלון השבועי כל שבוע במייל, אז יכולים לשלוח בקשה למייל שכתובתו HL 5047-5047, ומי שמעוניין להשיג את הספר החדש, אז אפשר דרך ההפצה גם בגוחבית 547 או בחנויות הספרים המובחרות. פרסומות חדשות ומיד חוזרים לשעה שנייה.
משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיי תמיד